על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. שוב אנחנו בתוכנית במתכונת של שאלות ותשובות בנושאים שונים, כפי שיעלו המאזינים. ואני רוצה לתת כמה קווים לפני שנתחיל. קודם כל, מספר הטלפון שלנו הוא 03-593-93-03-593-93-93. אפשר כבר להתחיל להתקשר, אבל כדאי גם לשמוע את הכללים שלנו. קודם כל, זה לא תוכנית שיחות עם מאזינים, ומי שיש לו מסרים חשובים לאומה, יחפש תוכנית אחרת. כשאני מדבר על שאלות, אני מתכוון לשאלות שכואבות. והרי המילה שאלה בלשון הקודש, היא מילה משותפת לשלושה מושגים. מה שאין כן בשום לשון שבעולם. יש שאלת חפץ, יש שאלת שאלה, ויש הבעת משאלה. באנגלית זה שאלת חפץ, זה to borrow, שאלת שאלה זה to ask, ומשאלה זה to have a wish. שלושה מושגים שונים לגמרי, אבל בלשון הקודש כולם התקבצו ובאו לפונדק אחד. ומדוע? משום שמבין כל הדרכים להגיע להשגת חפץ, השאלה מעידה יותר מהכל על חסר. אדם שמקבל מתנה, זה לא אומר שהיה חסר לו החפץ שהוא קיבל. זה אומר שלזה שנתן היה אחד מיותר. אדם שרוכש את אותו חפץ עצמו, זה עדיין לא אומר שהוא באמת זקוק לו. אולי הוא החליט להשקיע. אבל אדם ששואל, והוא יודע שהוא צריך להחזיר, והוא יודע שהוא צריך להחזיר אותו בשלמותו, ושהוא יתחייב בכל נזק, ודאי אם הוא לא היה זקוק לו, הוא לא היה שואל. וזאת גם כן משאלה. וחזו היא גם שאלה. ולכן כשמשיבים על השאלה, מחזירים את הרגיעה, את המיית הלב, למקומה הראשון, אל המנוחה ואל הנחלה. שאלות כאלה אנחנו רוצים. השאלות יכולות להיות בנושאים שונים. לאו דווקא בנושאי קורונה, ולאו דווקא בנושאי פוליטיקה. בהחלט יכולים להיות בנושאי אמונה, מחשבה, השקפה, הבנה בחזל, הבנה בפסוקים וכן הלאה. באמת אנחנו נמצאים השבוע ביסוד האומה היהודית. אברהם אבינו, שמנפץ את כל האלילים בדרכו אל פסגת ההר, אל הר המוריה בסופו של דבר, ואל ייסוד העם היהודי. אחד האלילים שיש לנפץ זה את האליל, האליל המודרני, שאדם שמקבל משרה נדמה לו שלמילה שלו יש כוח והוא יכול לעקור הרים בהבל פיו. דוגמת אותו אדם שאי אפשר להבין מדוע, ואי אפשר להבין על סמך מה, ואי אפשר להבין בכוח איזו אינטליגנציה, אי אפשר להבין בכוח איזו סמכות, העז לומר לראשון לציון, לרב הראשי לישראל, מה מותר לו לומר ומה אסור לו לומר. זאת הייתה יכולה להיות איזושהי בדיחה לזמן לא מוצלח, אבל כיוון שזה מעיד עד היכן הגיעה העבודה הזרה הזאת של השלטון וכוחו, הרי מחר מוחותיים יחליטו שאסור לתרנגול להגיד קוקוריקו, ואסור לכבש להגיד מה ולפרה להגיד מו. מחר יחליטו שתרנגול אסור שיהיה לו קרבולת, ופרה אסור שהיא תיתן חלב. הרי ההלכה איננה רק טבע, אלא היא יוצרת את הטבע. בדבר השם שמיים נעשו, ודבר השם זו הלכה. כמובן שהדברים הללו הביאו לכעסים רבים ולהתבטאויות חריפות מצד כל מי שיש לו במה. אני לא חושב שהדברים הללו צריכים להביא לכעסים. אני חושב שהדברים הללו צריכים להביא לדאגה. לא, לא לדאגה, הנה הולכים להגיד לנו מה לעשות. אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות כשמדובר על ענייני ההלכה. אלא, אלה הם האנשים שיש להם כוח וסמכות. זה בעיה של אינטליגנציה. זה בעיה של עודף גאווה. הרי האנשים האלה מכתיבים לנו בשאר שטחי החיים כל מיני הכתבות. ואנחנו תמיד מניחים שהם יודעים על מה הם מדברים. בעבר יצא לי כמה וכמה פעמים לעמוד על במות לאימותים, למה שנקרא פאנלים, עם כל מיני פרופסורים לפילוסופיה באוניברסיטאות השונות. ובחלק מהמקרים, לא בכולם, זה היה ממש פיקוח נפש, עד כי חדלתי לעשות זאת. ולמה פיקוח נפש? כי אחרי פגישה עם אותם פרופסורים, אני שוב אומר, לא כולם, אחדים מהם, אי אפשר היה ללכת במשך חצי שנה לפחות לרופא, גם אם היה צורך. כי היית אומר שאם הפרופסורים לרפואה מבינים ברפואה, כמו שהפרופסורים לפילוסופיה מבינים בפילוסופיה, אז אנחנו בצרות. והרבה פעמים אתה אומר את זה. אנשים שהיו בעמדות, או שנמצאים עדיין, בעמדות בחירות, אם מדובר על שופטים, אז חיי אדם וחירותם וכבודם נתונים בידיהם. וכשהם מגיעים לנושאים שקשורים ליהדות, הם מדברים בשיא הביטחון, בכזאת גאווה, כאלה שטויות, אז אתה אומר, מי יודע מה הם מדברים בשאר התחומים שאני מבין בהם פחות, ואני סומך עליהם. הייתי מסיים את הקטע הזה, ואומר, חכמים ייזהרו בדבריכם, אבל המילה הראשונה של המשפט בין שלוש המילים האלו, כנראה לא כל כך מתאימה. מספר הטלפון שלנו, 03-593-93. ערב טוב למאזין הראשון. ערב טוב. שלום, שלום.
הלו?
שלום לך.
שלום, כבוד הרב.
כן, בבקשה.
עכשיו, הרבה פעמים שמע את הרב, אנשים נוספים מדברים על הבעיה של בית המשפט היום ששולט, אני יודע, זה לא כל כך הזה, אבל אני יודעת מה אולי אפשר לעשות באמת עם השלטון של בית המשפט היום ששולט במדינה. מה אפשר לעשות? כי בעצם, זה מדברים על אמונה, ותכלס הם פוגעים באמונה, כי צריך לדעת מה אפשר לעשות תכלס, אולי לתפילה מיוחדת.
מה שאפשר לעשות זה מה שדוד המלך אומר, והרמב"ם מביא אותו, ואם הרמב"ם מביא הזה להלכה, בסוף הלכות מעילה. הרמב"ם אומר ככה, כל פעם שהיו מצערים המינים והאפיקורסים את דוד המלך, מה הוא היה עושה? הוא היה אומר, תפלו עליי שקר זידים, אני בכל לב אצור פיקודיך. זהו. אין הוא בדידו וענן בדידן.
כן. ולמעשה יש משהו לעשות, כאילו...
אז אמרתי, אני בכל לב אצור פקודיך. אם אנחנו נהיה רצינים בשלנו, אז שום דבר בעולם לא יוכל להזיז אותנו. אמר אתמול הרב שמואל אליהו, ויפה אמר, במיוחד בהתחשב בעובדה, שלמעשה הוא היה המתחרה של הרב יצחק יוסף על כס הרבנות הראשית ישראל, הוא אמר במילות תמיכה לרב יצחק יוסף, שאם 1,000 רבנים יצאו בתמיכה, אז הם לא יוכלו לעשות כלום. אני חושב שאין פה עניין רק עם 1,000 רבנים, אלא עם עוד כמה מאות אלפי יהודים שומרי מצוות, ועוד כמה מאות אלפי יהודים מסורתיים, ועוד כמה מאות אלפי אנשים הגיוניים.
לפחות הרב פה יצא בתמיכה ברב יצחק יוסף.
כן.
טוב, יישר כוח באמת לרב על התוכנית הנפלאה הזו, שאני כל כך נהנה לשמוע.
תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב.
כן, שלום.
שלום, שלום.
אני רציתי לשאול שאלה שעוסקת מאוד בכל החיים, אבל ספציפית בקורונה.
כן.
השאלה שלי לגבי לדון לקף זכות, בגלל הקורונה, כל אחד הולך עם הרב שלו ומקבל הנחיות או... כל דבר אחר, והשאלה שלי מתחלקת לשלוש לגבי לדון לכף זכות. האם יש אפשרות לא לדון לכף זכות בכלל, לא יודעת, על ידי עין טובה או משהו כזה? השאלה השנייה, האם חייב לדון כל אדם לכף זכות? והשאלה השלישית זה איך דנים לכף זכות? אני אשמח אם הרב יוכל להרחיב על זה.
אני לא חושב שהשאלה הזאת קשורה לקורונה דווקא. השאלה הזאת קשורה להבנת משנה בפרקי אבות. המשנה בפרקי אבות אומרת, והווי דן את כל האדם לכף זכות. גם הרמב״ם במקום וגם רבנו יונה במקום מפרשים אותו דבר. וכך הם אומרים. למה מתכוונת המשנה? האם המשנה מתכוונת לומר שצריך לדון את היטלר לכף זכות? האם המשנה מתכוונת לומר שצריך לדון את ירובעם בן נבט להבדיל לכף זכות? האם המשנה מתכוונת לומר שצריך לדון את הרב אלישיב לכף זכות? מישהו צריך לדון אותו בכלל? אומר רבנו יונה וגם הרמב״ם אומר כך. אם יש לך אדם שעשה מעשה, שמכל הצדדים, אם יש לך אדם שהוא בחזקת צדיק גמור, שעשה מעשה שמכל הצדדים נראה רע, אתה צריך להקם את השכל ולחפש מתחת לאדמה סיבות לדון אותו לכף זכות. כי האדם צדיק לא יעשה רע עד שלא יוכח שהוא יפסיק להיות צדיק. הגמרא במסכת שבת בפרק מפנין, מביאה, פרק 18, מביאה כמה סיפורים, עובדות, על מה שהרמב״ם והרבנו יונה אומרים, אדם שהוא בחזקת צדיק גמור, שעשה מעשה שמכל הצדדים נראה רע, וכך אומרת הגמרא. מעשה באדם שבא מן הגליל ליהודה, והזכיר את עצמו לעבודה אצל בעל הבית עשיר. הוא עבד 3 שנים, ברור שלא היה לו קשר, לא באימייל ולא בזום, ולא בטלפון ולא בפלאפון, עם ביתו. בבית 3 שנים חיכו שאבא יחזור, ספק אם היו מכתבים. מקץ 3 שנים הוא בא לאדונו, שאצלו הוא עבד, ולא קיבל פרוטה כל השנים הללו, וביקש את שכרו בטרם יחזור לביתו. אומר לו בעל הבית, אין לי כסף. אתמול הוא היה בבנק, הוא ראה שהחשבון הבנק מתפוצץ, אין מספיק מקום לכל המספרים, מרוב כסף יש לו. פתאום כשזה מגיע לשלם לו את משכורתו, אין לו כסף. 3 שנים עבד אותו במסירות שכזאת. אמר לו, אז תן לי לפחות איזה שדה קטנה, ותיתן לי אישור שנתת לי. הוא אומר לו, אין לי שדות. מה זה אין לי שדות? כל המחסנים בטאבו מלאים נסחים על השדות שיש לו. אין לו שדות. הוא אומר לו, תן לי לפחות איזה כמה כבשים, והוא שומע את הכבשים חוזרים מהמראה. הוא אומר, אין לי כבשים. והכבשים אומרים, יש. הוא אומר לו, תן לי את הקר והכסת האלה. הוא אומר, זה לא שלי. והלך אותו יהודי הביתה, לאשתו וילדה בפחי נפש, אני רק מתאר לעצמי, איזו עוגמת נפש הייתה כשהוא הגיע הביתה בלי כלום אחרי 3 שנים. אחרי החג, חג הסוכות כנראה, לקח האדון הזה כמה חמורים, המיס עליהם מכל טוב, לקח ארנק עם דינרים ונסע לצפון. הוא הגיע לביתו של אותו עובד, נתן לו את משכורתו שלמה, ופתחו את כל החבילות שהוא הביא וערכו סעודה גדולה. בסעודה הוא אומר לו, כשאמרתי לך שאין לי כסף, מה חשבת? הרי אתה ידעת שיש לי. הוא אומר לו, חשבתי שאולי הגיעה איזו עסקה, ואתה השקעת את כל הכסף בעסקה. הוא אומר, כשאמרתי לך שאין לי שדות, ואתה הרי ידעת שיש לי, מה חשבת? הוא אומר, חשבתי אולי לא היה לך מספיק כסף מזומן לעסקה הגדולה, ומשכנת את השדות כדי לבצע את העסקה. וכשאמרתי לך שאין לי כבשים, וכשאמרתי לך שאין לי קרים וכסתות, מה חשבת? הוא אומר, חשבתי שאתה הקדשת את כל נכסיך לשמיים. אומר לו, האדון הזה, העבודה, לשון שבועה, שכך היה, שבאמת הקדשתי את כל נכסי לשמיים, ולא היה לי שום דבר משלי באותו רגע, בגלל הורקנוס בני שלא למד תורה. עכשיו באתי אצל רבותינו שבדרום, והם התירו לי את הנדר. ואתה שדנת אותי לכף זכות, המקום ידין אותך לכף זכות. מה היה שם? האדם הזה ידע שהאיש הזה, שאצלו הוא עבד, הוא צדיק. הוא בוודאי לא יעשוק אף אחד. הוא בוודאי לא יעשוק אותו שעבד עבורו במסירות נפש כזאת. ולכן ההסברים הכי דחוקים בעולם, מי הולך להחרים את כל רכושו לשמיים? בלי להשאיר כלום. הם יותר הגיוניים מאשר לדון אותו לקף חובה, ולא על זה התכוונה המשנה, אומר הרמב״ם, אומר רבנו יונה, כשאמרה אבי ודן את כל אדם לקף זכות, כי לא צריך בשביל זה משנה, כי זה פשוט. מצד שני, אם יש לך אדם שהוא רשע גמור, מפורסם, ועשה מעשה שמכל הצדדים נראה טוב, כמו לוט, סליחה, כמו לבן, שמקדם את פניו של יעקב אבינו, כביכול מרוב אהבה, חזל מחפשים מתחת לאדמה למה הוא התכוון, רק לכסף הוא התכוון, ליהלומים, ליהלומים בשיניים. למה? כי אדם שהוא רשע גמור מתכוון לרע, ולא על זה התכוונה משנה ובדן את כל אדם לחף זכות. למי מתכוון את המשנה ובדן את כל אדם לחף זכות? או לאדם שאתה לא מכיר, ואז אתה מניח שהוא אדם בינוני, שעשה מעשה בינוני, ואז אתה צריך לדון אותו לקף זכות, או אדם שאתה מכיר אותו שהוא בינוני, שלפעמים עושה ככה ולפעמים עושה ככה, ועשה מעשה שיכול להיות מפורש לכאן או לכאן, תדונו לכף זכות.
והאם יש אפשרות בכלל לא לדון?
מה זה נקרא אפשרות לא לדון? זה ברור שאנחנו לא עומדים במקום של דיינים. השאלה היא, אם זה נוגע למייסה. אם זה לא נוגע למייסה, סתם לעצב דעה על בן אדם, אז זה סתם לשון הרע. אם זה נוגע למעשה, הולכים לעשות איתו עסקה, או שיש חשש שאנשים ילמדו ממנו, וצריך להזהיר מפניו, או שרוצים שאנשים ילמדו ממנו, אם מדובר במשהו חיובי, וצריך להראות אותו כדוגמה, אז אנחנו צריכים לעצב עמדה. אבל סתם ככה, בגלל שפלוני אלמוני הוא עלה על שולחן הדיונים, כמנהגם של אנשים חסרי מעש, משועממים ודלי מחשבה, לדון ולנתח אופי של פלוני או של אלמוני,
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב, דבר שאני רוצה להגיד תודה רבה לתוכנית.
בבקשה ובשמחה.
רציתי לשאול משהו קטן, שאלתי שאומר על יעקב אבינו, ביקש שיעקב לשב בשלווה, ואז יצאות המדרש אומר, השטן קפץ.
לא, לא, קפץ עליו רוגזו של יוסף. קפץ עליו רוגזו של יוסף.
למה? למה? כתוב, יקב שברוך הוא אומר שמה, המדרש אומר השטן, הוא רק שביא שיקב שברוך הוא אומר, שדי לו בעולם הבא שיהיה לו,
כן.
זה בעולם הרי מבקש. צריך לשאול, אדם שהוא צדיק, שם הגיע לו להפסיד, אני מקווה לשאול ככה, אם הוא היה רשע, אני מבין, לא מגיע לעולם הבא, אז עולם הזה יפחות שישאר לו. האדם שהוא צדיק מקבל עולם הבא, זה כאילו הכל יורד מעולם הזה?
זה לא ככה. זה לא ככה. אנחנו, המשנה אומרת שיש דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. חז"ל מספרים לנו על אנשים שנהנו משני שולחנות, רבי יהודה הנשיא למשל, שהיה עשיר גדול, ומצד שני יש את יעקב, וזה הנהגות שונות שמתאימות לאנשים שונים ולסוגי נשמות שונות. כל אחד בא לעולם כדי לעמוד באתגרים ובתפקידים שמתאימים לו ורק לו. עכשיו, באים חז"ל ולמדים אותנו הנהגה. מה זה נקרא ביקש יעקב לישב בשלווה? הוא רוצה לשבת על זרי הדפנה. הוא רוצה שלא יהיו לו אתגרים יותר. הוא רוצה לקצור את הפירות. אין, כשאתה עומד נניח בחול המועד, בכותל המערבי, למעלה, ומסתכל, רואה המוני אנשים הגיעו. תדע לך, אף אחד מהם לא מושלם. למה? כי מי שמושלם לא פה, ואיננו כי לקחו אלוקים. אנשים שנמצאים פה, פירוש דבר שהם עדיין לא השלימו את תפקידם. הם לא השלימו עדיין את תפקידם. כתוב שרבי יוחנן בן זכאי, לפני מותו, בכה. שאלו אותו תלמידה, מפני מה אתה בוכה? אז הוא אמר להם בין השאר, ועדיין, אולי מילה עדיין לא מופיעה שם, ואיני יודע לאיזו דרך מוליכים אותי. לגן עדן או לגנום? מה הדבר הזה? רבי יוחנן בן זכאי, בגיל 120, 40 שנה למד, 40 שנה לימד, 40 שנה עסק בפרקמטיה, כלומר יישם ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים. היה גדול הדור. לא הניח מה שהגמרא שמספרת שהוא לא ידע את כל התורה כולה, והוא לא יודע. הרי אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. הרי אותנו ודאי ישימו בגן עדן. יש מישהו שחושב אחרת? הרי אפילו אם ירצו לשים אותנו בגיהנום, לא יוכלו מרוב התור שיהיה לפנינו. ואם יהיו חסרים להם מועמדים, הרי לכל אחד מאיתנו יש רשימת מומלצים ארוכה. אז מה זה רבי יוחנן לא יודע אם ישים מה הוא משחק בענווה? זה נקרא ענווה? ענווה זה נקרא שאדם לא יכיר את ערך עצמו? הרי משה רבינו כותב בתורה ולא קם בישראל נביא כמשה עוד. הרי משה רבינו כותב בתורה והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ובכל זאת הוא ענב, למה? כי הוא לא מחזיק כתיבות על הנפשי. הענב האמיתי זה אדם שיודע. רבי שלמה זלמן פעם באה אליו אישה אחת ואמרה לו שבנה רוצה ללכת לישיבה שאיננה הולמת את יכולותיו. והוא לא התקדם שם, לא התפתח שם כראוי. אבל הוא לא מוכן לשמוע. אם הרב אוירבך יגיד לו, אז הוא ישמע. לקח הרב אוירבך את הטלפון, והרים את הטלפון ואמר, כאן מדבר שלמה זלמן אוירבך, אני, אומרים עליי שאני פוסק הדור, ואני פוסק לך ללכת לישיבה זו. אורי משה פיינשטיין, שהיה ידוע בענוותו, עד כדי כך של הספר שיצא על תולדות חייו, קינו את הספר והדפיסו שם, והאיש משה, 3 נקודות, ברמיזל, ענב מאוד. ובכל זאת, כשהוא היה צריך לעבור ניתוח, הוא חשש שמה הוא יישאר בעל מום. שאלו אותו, אז מה קרה? אז הוא אומר, זה לא יפה שאדם בעל מום יישב בסנדרין. אני לא רוצה להפסיד את המקום שלי בסנדרין. הוא ידע שאם מקימים סנדרין היום, הוא יושב שם. ענב, זה לא נקרא שאדם לא מכיר את עצמו. מכיר את עצמו ולא מחזיק לעצמו, הוא בסך הכל עושה עם הכלים שנתנו לו את חובתו. אז ממילא, יעקב אבינו, אומרים לו, תשמע, יש עוד אתגרים לעשות, ולכן אתה פה. הרי בראש השנה, מה עושים בראש השנה? יש דין הקשיה ודין הרפיה. מסביר הרב דסלר, דין קשה זה בודקים כל אחד אם יש לו זכות לתפקיד בזכות עצמו. ודין רך זה שבודקים כל אחד אם יש לו זכות להיות חלק מצוות שעוזר למי שקיבל תפקיד בזכות עצמו למלא את תפקידו. אבל אין מישהו שגמר את התפקיד ונמצא פה רק כדי ליהנות ולנוח על זרי הדפנה. וזה מה שכתוב על יעקב אבינו.
תודה רבה רב, באמת שאלתי כבר נקרא במוחי זמן רב. תודה רבה.
ברוכים תהיו. הפסקה, אחרי הפסקה, 03-593-93.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. מוחי תמיד איתי. דורש טוב, 2,000 עמודים של פנינים, משלים וסיפורים. המיטב שבמיטב של גדולי הדרשנים על חומש בראשית. להזמנות ומשלוחים חייגו 1-599-581-581. ניתן להשיג גם ברשת יפה נוף ובחנויות המובחרות. 1-599-581-581.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע 3 ועוד 1 מתנה על מגוון אריזות קפה עלית ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע. כפוף לתנאי המבצע. קפה עלית.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
מקיימים את צוואתך מרן, לוקחים עוד היום חלק בהצלת ישיבת חזון עובדיה, מוסרים שמות לתפילה ורואים ישועות גדולות בעזרת השם. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
תורמים לחולים וזוכים לברכת הרב קניבסקי. התורם לחולים מידה כנגד מידה. לא יהיו בעזרת השם חולים בביתו. חייגו עכשיו לקופת העיר והעבירו תרומתכם עבור קרן והסירותי. 1-800-39-47-47.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
הלו.
שלום שלום.
שלום שלום.
ערב טוב.
רציתי שהרב יסביר לי את הרש"י הראשון בחומש. מה התשובה? מה לקינטור של תמות העולם? נניח בסדר, יש תשובה לזה, אבל בשביל מה זה נוגע לעצם העניין של, לעצם השאלה, שמדוע שהתורה צריכה לפתוח במצוות? אז מה זה נותן לי שיש לנו תשובה על ה...
כן. השאלה היא באמת, למה תורה, שבמשמעותה היא הוראה, וביסודה יש מצוות, מתחילה בדבר שלא קשור למצווה? והתשובה היא שכל זה קשור לכל המצוות של ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות כיבוש ארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ שקשורות לארץ ישראל. וארץ ישראל זה המקום שבו בעיקר צריך לקיים את המצוות. כמו שהרמב"ן אומר, שעיקר קיום מצוות בארץ ישראל. ובחוץ לארץ מקיימים את המצוות מצד הציבי לך ציונים, שאם נגיע לארץ ישראל, למקום שבו יש לקיים את המצוות מלכתחילה, נוכל ונדע איך לעשות זאת. כך שלמעשה, המקום שבו מקיימים את המצוות זה ארץ ישראל. העם שמקיים את המצוות זה עם ישראל. המערכת שמגלה מה היה המצוות זה תורת ישראל. עכשיו, ברגע שאנחנו צריכים את ארץ ישראל כדי לקיים מצוות, וידעו את זה גם האויבים, הרי כל הסיפור עם רחל והחלפת האימהות, החלפת הקלות ליעקב היה, וזה נושא לאריכות רבה, שלבן רצה שיוסף לא ייוולד, ובלי יוסף יעקב לא יכול להיכנס לארץ ישראל, כי עשיו ניצב בשער, ורק יוסף הוא סתנו של עשיו, כי כל הלבנים, וכל היסבים למיניהם ידעו שבלי ארץ ישראל יעקב לא מגיע לשלמות. אז כך שארץ ישראל היא דבר מרכזי ביותר. יבואו אומות העולם ויגידו, ליסטים אתם. אז תגיד שיגידו. איך אמר בן גוריון? לא משנה מה שהגויים אומרים, משנה מה שהיהודים עושים. ואפשר לקבל את האמת ממי שאמרה. אבל זאת לא תשובה לאומות העולם. הרי כשאומות העולם אומרים, זה מחלחל גם לתוכנו. אנחנו עונים להם ואנחנו שואלים את עצמנו, האם התשובה שענינו להם משכנעת אותנו? שאם יבואו מות העולם ויגידו ליסטים אתם, אנחנו צריכים להשתכנע שאין אנו ליסטים. נאמר להם, ספק אם זה ישכנע אותם, אבל זה צריך לשכנע אותנו. ולכן זה שהקדוש הוא ברא את העולם, והבטיח אותו, וגילה לנו, שהייתה השתלשלות, מאדם הראשון עד נוח, כיצד זרע הסגולה, כמו שרבי יהודה הלוי מגדיר את זה, משתלשל והולך, ומזדקך והולך, בתהליך של קור ברזל, של קור היתוך, מאדם ועד נוח, ומנוח עד אברהם, ויצחק ויעקב ועם ישראל, ויציאת מצרים ומתן תורה, וארץ ישראל. עכשיו אפשר לקיים את המצוות, שאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ממילא, זה לא נכון לקבוע שסיפורי האבות וסיפורי בריאת העולם אינם קשורים למצוות. הם קשורים לתשתית היסודית לכל המצוות, למקום שבו אנחנו מקבלים את מקיימים את המצוות, כדי שבאמת בלב שקט נוכל לדעת שהמקום הזה הוא שלנו, הוא ראוי לנו, והכיבוש שלו, שהוא מצווה בפני עצמה, הוא הדבר הכי נכון והכי מוסרי שיש בעולם.
אם אנחנו ליסטים, אבל אז אין אפשרות לקיים את המצוות בארץ ישראל? ארץ ישראל זה ארץ ישראל.
אחת המצוות, ארץ ישראל צריכה להיות מקודשת על ידי כיבוש. לפני, הרי יש שאלה אם ארץ ישראל, אם כיבוש ראשון, אם זה קדש לשעתו, קדשה לשעתה, ביה ראשונה קדשה לשעתה, וקדשה לעתיד לבוא, ביה שנייה, בלי שעם ישראל זה שהיום, גם אם ארץ ישראל בשלטון זרים, היא שלנו, זה בגלל שכבשנו אותה בזמן הכיבוש של יהושע, ולאחר מכן בשיבת ציון של עזרא. אבל לפני כן, זה עדיין לא היה לזה גדר של ארץ ישראל. וכך אמר, זה היה ויכוח בין אברהם ללוט. הרי לוט חשב שזה כבר שלהם. אברהם אמר לו, לא, עדיין לא. צריכים לעבור את התהליך של הזיכוך, ולהגיע לארץ ישראל, ולכבוש את הארץ, ולתאר אותה מעבודה זרה, לבנות בית מקדש, ואז אנחנו יודעים שקבענו בה, תקענו בה יתד, לעד ולעולמי עולמים.
זאת אומרת, אז הטענה של הגויים שאנחנו ליסטים בגלל שכבשנו אז, אז הליסטיות הייתה אז, בזמן שכבשנו משבע אומות?
כן, כן, זה כתוב מפורש ברש"י, כבשתם ארץ של שבע אומות.
כן.
תודה רבה. ערב טוב, השאלה הבאה. כן.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
כן, כתוב בפרשת תבוא סבר שנוח שלח את היונה, אז הוא יביא לו עלי זית, נכון?
כן.
אז מפרשים שעלי זית הזה היה מגן עדן.
כן.
אז עכשיו, מה הקשר, כאילו, שהביאה לו מגן עדן, אז איך הוא פירש את זה שאין מבול? גן עדן ולמעלה, מה הקשר שיש שם מבול, כאילו? יכול להיות שפה למטה חיסו את כל העצים, המים. ולמעלה, גן עדן, גם ככה לא היה שם המבול, לכן הביאה לו...
אני שואל אותך שאלה אחת. האם בגן עדן הרוחני יש עצי זית שאפשר להביא אותם בצורה של עלים? סליחה, אתה יכול לסגור את הרדיו אצלך? תודה רבה. סגרת את הרדיו? עכשיו אנחנו שומעים יותר טוב. תודה. האם בגן עדן הרוחני יש עלי זית, ענפי זית? אלא מה? יש גישות שונות היכן נמצא גן עדן. רמח"ל אומר בדעת תבונות שגן עדן זה מקום רוחני, ואף על פי כן אין מקרא יוצא מדי פשוטו, והיו עצים, אבל עצים רוחניים ופירות רוחניים, הכל רוחני. רמב"ן אומר שלגן עדן יש מקבילה בעולם הגשמי גם כן. אותו מדרש שבא ואומר שהיא הביאה את העץ זית מגן עדן, מתכוון לומר שהביאה מהמקבילה של גן עדן פה בעולם הזה. והמקבילה של גן עדן פה בעולם הזה זה מקום גשמי. עכשיו, גם לדעתו של זה שאומר שהביאה את עלי הזית מארץ ישראל, וזה המקבילה של גן עדן, הרי בארץ ישראל לא היה מבול. אז יש כאלה שאומרים שבאמת בארץ ישראל לא היה מבול, ובכלל לא הגיעו לשם מי המבול. יש כאלה שאומרים שמי המבול כן זרמו לתוך ארץ ישראל, אבל המבול לא ירד שם, הוא ירד בסביבה, ומטבעם של מים הם כיסו גם את ארץ ישראל. מכל מקום, זה שהביאה עלי זית טרף בפיה, ידע נוח שזה יהיה הסימן. בלי קשר האם זה מסמל במציאות כך או אחרת, הוא ידע שזה יהיה הסימן שקלו המים מעל הארץ.
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, הרב. אני רציתי לשאול, הרב, איך אנחנו צריכים להתייחס לשלום בין המדינות הערביות בדובאי? האם זה יכול להיות סכנה, התבוללות, או זה דבר טוב, כמו עתיד לבוא מה שצריך להיות עם היהודים, עם כל העולם?
סכנת התבוללות לא פותחים על ידי שעושים מלחמה. סכנת התבוללות לא פותחים על ידי שמייחלים למלחמה. סכנת התבוללות פותחים על ידי חינוך של תורה. זה קודם כל. דבר שני, אני אינני נביא ולא בן נביא, ואני יודע דבר אחד, שבשביל פיקוח נפש של אדם בן 120, שידוע שימות, נניח יש גילוי אליהו שימות בעוד 5 דקות, אבל כדי שימות אז ולא ימות עכשיו, 5 דקות לפני, מחללים יום הכיפורים שחל להיות בשבת, גם אם זה רק ספק ספק ספקה, אם החילול הזה יעזור להאריך את חייו, ממילא כל דחייה של מעשי איבה שיש לנו את כל הניסיון בעולם שהביאו להרבה שפך דם, יש בה ברכה. האם יהפכו את זה לרועץ על ידי קלקול מידות וניסוי תערובת? זה תלוי בחינוך שאנחנו מחנכים את עצמנו. מה גם שדווקא עם המדינות המוסלמיות הסכנה להפקרות היא יותר נמוכה מאשר עם המדינות של עשיו. למרות שעשיו תכונתו היא שפיכות דמים, וישמעאל תכונתו זה 10 קבי זימה ירדו לעולם, ותשעה נטלו ערבים וחזל, אבל מכיוון שיש שיתוף פעולה ביסודות בין עשיו וישמעאל, כמו שכתוב בפרשת תולדות, וכמו שהרחבנו את הדיבור בספרנו, גלות ישמעאל, שורשי המאבק ודרכי תגובה, שכתוב בפרשת תולדות, והיה הרי עשיו כראות בנות כנען, בני יצחק אביו, וילך אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעל, אל נשב לו לאישה. והאור החיים הקדוש אומר שהכוונה בברית הזאת ליצור חזית משותפת נגד העם היהודי, וחזית משותפת זה אומר שיש גם חילופי כוחות, והיום אנחנו רואים את זה בעליל, כיצד החרב עברה לידי בני ישמעאל וההפקרות לידי בני עשיו. אז לכן אם מדברים על התבוללות, אז סכנת ההתבוללות נמצאת לא רחוק מביתנו, היא נמצאת בתוכנו כאן, והיא נמצאת בוודאי בצד המערבי יותר מאשר בצד המזרחי.
אז כמובן בוא נגיד, כבוד הרב, מותר לנסוע למקומות האלה? בוא נגיד...
אסור לנסוע לחוץ לארץ. אסור לנסוע לחוץ לארץ, רק לצורכי פרנסה, ללמוד תורה ולנסוע אישה. סתם לנסוע לחוץ לארץ בגלל שיותר נחמד שם? זה ביזוי לארץ ישראל.
הוא רוצה לעשות איזה עסק
שם. לצורכי פרנסה מותר לנסוע לחוץ לארץ. גם אילת זה חוץ לארץ מבחינה זאת.
כן, אוקיי. תודה רבה, כבוד הרב.
כל טוב.
כל טוב.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. מוחאי תמיד איתי. תתקדם, תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020. ועכשיו, מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש. חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17. 074-717-17. בחשרות בית דין צדק בני ברק.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר שבעה יתומים רכים בביתו, חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום רביעי הקרוב תתארח באולפן פרופסור שושנה רבל וילק, רופאה בכירה ביחידת הגושה וביחידה להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים במרכז הרפואי שערי צדק, שתשוחח על מחלת הגושה, הגורמים ודרכי הטיפול.
עניין משפחתי.
רביעי ב-11 בבוקר בהגשת רחל פסטג כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. מוחאי תמיד
איתי. ערב טוב. ערב טוב. שלום.
כן.
שלום, שלום. כן.
רציתי לשאול בבקשה, אם מותר לגויים, לקבל תרומה מגויים להחזקת תורה.
ולמה לא? יש בזה דעות, יש בזה בחינות שונות, למעשה מקורות שונים. קודם כל היו מקבלים מגויים קורבנות לבית המקדש. ושלמה בתפילתו היה אמר, וגם אל הנוכרי השלום בבני ישראל, שיבוא ויתפלל ואתה תשמע שמיים. וכידוע הגויים היו שולחים קורבנות, ובגלל שלא קיבלו את קורבנו של קיסר רומי בזמן הסיפור של קמצא ובר קמצא, חרב בית המקדש. אז זה מקובל שמקבלים קורבנות. עכשיו, לגבי תרומות, זו שאלה מי הוא הגוי. כשדניאל נתן לנבוכדנצר עצה איך להינצל מהעונש שהיה מתוכנן לנחות על ראשו, והעצה הייתה לתת צדקה, אז יש על זה ביקורת. למה הוא עזר לו להינצל? אבל פה מדובר על רשע כמו נבוכדנצר. אני לא שמעתי ולא ידוע לי שיש איזשהו איסור הלכתי לקבל מחסידי אומות העולם תרומות כאלה ואחרות לענייני צדקה וחסד וגם לענייני החזקת תורה. הרי למעשה כתוב
בגמרא תהיה להם חלק בתורה, כאילו זה נקרא שמותנים להם חלק בתורה?
ולמה לא? הרי אדרבה, זה התפקיד שלהם בעולם. הרי כתוב שכל הרמב״ם בהקדמה לסדר זרעים אומר שכל בנייני זכיות החמדה וכל הבניינים היפים שנבנו לא נבנו אלא כדי שיבוא תלמיד חכם וישב בצילם וינצל, כלומר להציל את התורה. אז למה לא? אלא מה? שוב, לבוא ולתת לגוי רשע. יש סיפור שסיפר אותו ויזנטל. ויזנטל, הוא כתב איזה ספר שנקרא מרגנית. הוא סיפר שבאחד המקומות, באחד המחנות שהוא היה, היה שם בית חולים. בית חולים גרמני. שחיילים פצועים גרמנים ישכבו שם. ויום אחד האחות קרא לו, ואמרה לו, בוא איתי. הכניסה אותו לחדר, ששכב שם קצין גרמני גוסס. והקצין הגרמני הזה אומר לו, תשמע, אני הולך למות, ואין לי מנוחה, כשאני יודע מה אנחנו עשינו ליהודים. ולכן אני רוצה, ביקשתי שיביאו ליהודי, ואני רוצה שאתה תגיד לי שאתה סולח לי. אני מבקש סליחה, אני רוצה שאתה תגיד לי שאתה סולח לי. וויזנטל סיפר שהוא היה בבעיה מאוד גדולה. מצד אחד, הלב נקרע. אתה רואה בן אדם שוכב, מבקש סליחה, מתחרט, חוזר בתשובה, ומבקש שתסלח לו, כדי שהוא ימות קצת יותר בשלוות נפש. ומצד שני, בסמכותו לסלוח. אז הוא הסתובב ויצא ולא אמר לו כלום. הוא שלח את הסיפור הזה, שקרוב לוודאי לא היה, כשאלה היפותטית, לעשרות הוגי דעות ברחבי העולם, מה הוא היה צריך לעשות? ואת התשובות שהוא קיבל, הוא פרסם בספר. עכשיו, אינני יודע מה הם התשובות שהוא קיבל, אני ראיתי את הספר פעם, הספר הזה לא נמצא. מה?
איך קוראים לספר?
המרגנית, אבל הוא לא מצוי, אי אפשר להשיג אותו. זה ספר שאני לא יודע אם הודפס או לא הודפס, אני ראיתי פעם את החומרים האלה, אבל אי אפשר להשיג את הספר הזה. בכל אופן, עד כמה שידוע לי, זה לא ראיה שבאמת ככה המציאות. בכל אופן, כמה שידוע לי, אי אפשר להשיג את הספר. בכל אופן, זאת לקחת אדם רע ולתת לו הזדמנות להרגיע את המצפון שלו, זאת שאלה מוסרית, זאת שאלה אחרת. אבל כשמדובר בחסיד אומות העולם, כשמדובר באדם טוב, למה לא לתת לו אפשרות?
אוקיי, תודה.
ערב טוב.
ערב טוב לכבוד הרב, תודה רבה על התוכנית.
ברוכים תהיו.
אני רציתי לשאול דווקא מענייני פרשת השבוע הזאת, השבת, פרשת השבוע הבאה, וזו שאלה שמתחילה בפרשת השבוע, אבל היא שאלה שהיא די חובקת את כל העולם, נקרא לזה, העולם של האמונה בעיניי.
כן, בבקשה.
הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו 400 שנה.
כן.
כך אנחנו הופכים את העניין של יציאת מצרים לסמל של גדול, של טובה גדולה שהטיב איתנו הקדוש ברוך הוא, כולל הסדר מתייחד לזה שאילו אנחנו לא היינו יוצאים, אז אנחנו וזרענו כולנו היינו משועבדים פרעה במצרים.
כן.
אבל בוא נאמר ככה, נאמר את האמת, שמי שהכניס אותנו לשם זה הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אומר מפורש.
ממש לא.
רגע.
ממש רגע, לא, זה לא נכון.
רגע. כן. אני ארחיב. בעצם אנחנו אומרים ששום דבר לא קורה אם לא נגזר מלמעלה. אז כל דבר שקורה לבן אדם,
רגע, אני חושב
והקדוש ברוך הוא אחרי זה מחלץ אותו משם.
הבנתי, תסלח, זמננו קצר, לכן אני חושב שאם אני אתרום עוד מקור, אז הבעיה תיפטר עוד לפני שהיא מתחילה. יש גמרא בנדרים דף למד ב', הגמרא אומרת, מפני מה ירדו בני ישראל למצרים ונשתעבדו ב-400 שנה. והגמרא מביאה שלוש טעויות בדרגתו הגבוהה של אברהם אבינו שגרמו לכך. שעשה נגרה בתלמידי חכמים, שלא החזיר מספיק אנשים בתשובה, וששאל, ושפקפק בזכותו, שאל על הקדוש ברוך הוא איזושהי שאלה. כלומר, כשכתוב ידוע תדע, אז זה כתוב כבר אחרי שכבר נעשו מעשים שגרמו לזה. אז ממילא כל השאלה מעיקר עליתה.
ובאופן כללי אני אומר שעדיין אדם נחלה קיבל איזה
מחלה, אין איסורים בלא אבון.
אוקיי, ואז ההודעה על זה שאחר כך הקדוש ברוך הוא, אבל זה מכה את כל את כל חובת התודה שיש לנו ואת כל
ממש לא, ממש לא. אם באמת,
אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא זה שהכניס אותי, מה
הוא לא, אנחנו הכנסנו את זה בידיים שלנו, זה החסד שעשה הקדוש ברוך הוא שהכניס אותנו. החסד הוא לא רק על זה שהוא הוציא, אלא גם שהכניס. הרי בלי שהכניס אי אפשר היה להוציא ולקבל את התורה. הרי צריך לעבור את קור הברזל. ההודעה היא לא רק על זה שהוציא.
אבל אני לא מדבר רק על מצרים. על
כל מקום.
השאלה
צריכה להיות הפוכה. רב חיים מוולוז'ין שואל, למה אנחנו מתפלים רפאינו? הרי אנחנו יודעים שאם מגיעים איסורים לאדם, זה כדי לזכך אותו. זה לטובתו. שואל רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, הרי דומה הדבר לאדם שמזמין ניתוח באופן פרטי ושילם בקופה כבר 100,000 דולר לניתוח, ולפני הניתוח הוא קורא על ברכיו לפני הרופא ואומר תסלח לי, תוותר לי על הניתוח, הרי זה לטובתך. אומר רב חיים מוולוז'ין, נכון, אבל כשאדם ישראל מצטער, השכינה מצטערת יחד איתו, ואנחנו מבקשים לוותר על הטובה שבאיסורים כדי שהשכינה לא תצטער איתנו. וכמובן הוא מוסיף שאסור לאדם לכוון כך אם הוא לא בדרגה הזאת, אבל משנה לא זזה ממקומה. כלומר, זה ברור שהכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. ואם אתה מתכוון לשאלה של ידיעה ובחירה, זה נושא אחר לגמרי.
לא.
אבל אם מתכוונים פה בעולם של הבחירה שלנו, אז כמו שאמרנו קודם, ישנם הרבה מאוד סוגים של איסורים. והנושא הזה הוא נושא רחב עד מאוד. אני אגע רק בשניים מהם. האחד, מה שאמרתי קודם, אין איסורים בלא אבון, וזה בא לזכך. ממילא, הקדוש הוא הביא, אבל הוא הביא בגלל שאנחנו משכנו את זה עלינו, לטובתנו. והסיבה השנייה זה חלק מהאתגרים שיש
אוקיי,
לנו
אז
בעולם.
מה אז מה שייך אחר כך התודה? אז הוא הביא אותו, כמו שאתה אומר,
סליחה, אתה בנית את השאלה על יסוד. והיסוד היה, הרי הקדוש ברוך הוא הביא לנו את זה, אז נכון. מה אנחנו מודים? היסוד לא נכון, ממילא אין שאלה. אז ממילא אנחנו הבאנו על עצמנו את הדבר, והקדוש הוא הציל אותנו מה שהבאנו על עצמנו. הוא מציל אותנו מעצמנו.
הבנתי.
ואנחנו מודים לא רק על ההצלה, אלא גם על האיסורים עצמם. כי גם זה לטובתנו. חוץ מזה, יש עוד דבר. תראה, השאלה שלך צריכה להיות כזאת. למה אנחנו מודים על ההצלה באופן פרטי? אנחנו צריכים להודות על כל התהליך ביחד. כל התהליך של יציאת מצרים זה הדבר אחד. התשובה היא כזאת, הרי יציאת מצרים עצמה היא מודל. רמח"ל אומר, מצד אחד כתוב, כל האומר הקדוש הוא וטרני ותרומיו. מצד שיש מידת הרחמים, אז איך זה מסתדר ביחד? מכל מקום במצרים אנחנו רואים שלמרות שנידונו ל-400 שנה, הוא קיצר את זה
210.
אותו דבר בחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון אומר לו הקדוש ברוך הוא, ביום אכולך ממנו מות תמות. ליום יש שתי פרשנויות, או יום
בלילה
של האדם, או יומו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לקח את זה על צד הרחמים, ועשה את זה את יומו של הקדוש, הוא נתן לחיות 1,000 שנה. 70 שנה תרם אדם הראשון לדוד המלך. אז, כך שגם לגבי, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא הביא את האיסורים לטובת האדם, כשהוא מוציא אותו מהם, זה לא תמיד כשמיצינו את האיסורים עד הסוף. אז גם על זה יש הודעה בפני עצמה.
אוקיי. יישר כוח, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב לכבוד הרב.
כן, בבקשה.
רציתי לדבר על המבול של הקורונה, בעליכם.
מה זה נקרא לדבר? אנחנו בשאלות ותשובות. כן.
כן, אז אותו פסוק, אותו פסוק שהרבי בראשית, לפני פרשת נוח, פרק ו' פסוק בית עין ראשי, ויראו בנות האלוקים, כמו שזה בא על המבול, אני חייב רק לציין שכבר 4 שנים אני בחור ישיבה שעבר, כבר לא צופה בטלוויזיה, אבל לפני כן ראיתי קצת. ואותו פסוק כבר התחיל לפני 8 שנים בכל הגלובוס, רחמנא ליצלן, בהיקף חסר פרופורציה. אז אני מקבל את כל הדברים שאמרו על הקורונה, הקדוש ברוך הוא במגפה אחת ל-60 שנה, לא עליכם, וגם דברי הרבנים. אבל אותו פסוק משרת אותנו, וממילא גם מובן למה הגיעה הקורונה.
יסלח לכבודו, יש לכבודו שאלה?
כן.
כן, אז אני אשמע את השאלה.
לא, השאלה שלי, למה לא מטפלים בנושא הזה, אומרים ככה, אבל לפי מה שרואים, צריך לעשות עצרת תפילה, בריצת אותם גדרים של הקדושה וכו'.
אנחנו לא נותנים עצות לגדולי הדור, אנחנו הולכים לשאול אותם מה צריך לעשות.
כן, זה מה שאני שואל, כאילו אין לי מיני פנות.
אני לא יודע, למה גדולי הדור לא אמרו זה, אני לא יודע, אני לא חושב שיש לי את הגישה היום ללכת לשאול אותם את השאלה הזאת, אבל בכל אופן אנחנו עושים, כל אחד בעצמו, הקדוש הוא לא מועס את תפילת יחיד גם כן, יכול בהחלט לשפוך את דיבו לפני הקדוש הוא גם בעניין זה. סליחה, יש לנו עוד מאזינים ויש לנו כמה דקות בודדות, אני מאוד מודה לך. ערב טוב. ערב טוב לשאלה הבאה. כן, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול בקשר לפרשת שבוע שכתוב שאברהם אבינו חיפש את הקדוש ברוך הוא, חיפש שמש, ירח, כוכבים, עד שנקרא לבעל אמירה ואמר לנו בעל אמירה.
כן.
שאלה, למה היום, איפה הקדוש ברוך הוא, למה הוא, אם הוא נגלה לו פיזי, למה הוא לא עושה את זה היום לאנשים שמחפשים בכל מיני דתות שונות?
שוב, הקדוש ברוך הוא התגלה, זה בדיוק אותו סיפור כמו רבי סולם מסלן שהגיע לקניגסברג, והשיר אחד שאל אותו את אותה שאלה בדיוק, ובדיוק חזרה ביתו בת השש, או בת חמש, מקורס לריקוד, והביאה תעודת הצטיינות. אמר לרבי סולם מסלן, את יודעת לרקוד? היא אומרת, כן. היא אומרת, אולי תראי לנו. היא אמרה לו, לא. שואלת לה, למה לא? היא אומרת, כי אני רקדתי לפני הבוחנת שלי, והיא ראתה שאני יודעת, וכתבה תעודה. אם היה הגיוני שכדי להוכיח את ידיעותיי אני צריכה לרקוד לפני כל אחד, אז למה צריך תעודה? הוא אומר, אתה רוצה שקדוש הוא ירקוד לפניך. הוא רקד לפני המשרד במעמד הר סיני, ושני מיליון עדים העידו על זה, ומאז זה עובר בקבלה אדומה לראיית עיניים, וכל מי שרוצה יכול לראות את הדברים, ואת מערכת האורחה בנויה לתלפיות, גם בספרי מסע על פסגת הר סיני. כך שלמעשה, זה לא דומה למה שהיה בתקופת אברהם אבינו. בתקופת אברהם אבינו לא היה לו ספר מסע על פסגת הר סיני.
הבנתי, הבנתי, תודה, יפה מאוד.
כל טוב. ערב טוב. כן, אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית. מה שאני רוצה לספר למאזינים, ששוב אפשר להשיג את הספר מחשבות והשקפות מבראשית, שלא מתייחס רק לפרשת בראשית, אלא על הרבה מאוד נושאים עמוקים ואחרים, עמוקים יותר ועמוקים עוד יותר, במחשבה והשקפה. ואנחנו סיימנו את השאלות עם המדרש שהתגלה לבעל הבירה. אמר רב שמעון שבב, מה זה שחזל אומרים, ראה בירה דולקת? בירה זה ארמון. מה זה דולקת? למה לא כתוב מוארת? פשוט מבינים שהוא ראה בירה מידה מוארת, מסודרת, שאל מי בעל הבירה. אבל למה דולקת? אז הוא אמר, שהוא ראה את הבירה נשרפת. יש סדר בעולם, אבל יש גם מהומות. הוא ראה את מיידנק, הוא ראה את טרבלינקה. הוא אמר, איך בתוך הסדר הזה יש כזה מין דבר? הציץ אליו בעל הבירה. הוא אומר, אני בעל הבירה, אני בונה, אני שורף. והכל בסדר. ואני מוסיף על דברי שמעון שבב, כתוב, הציץ אליו משהו שהציץ מתוך הארמון. זה מה שדוד המלך אומר, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יראה רע, כי אתה עמדי. גם בתוך גיא צל מוות מדבר דוד המלך אל הקדוש ברוך הוא שנוכח. אתה עמדי, הוא כביכול רואה את הקדוש ברוך הוא בראייה של ראיית הנוכח, כמו שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם. והכל, הכל לפי התוכנית האלוקית. אנחנו מאוד מודים לכל העוסקים במלאכה, אנחנו מאוד מודים לכל השואלים. השאלות באמת היו חשובות וטובות. אנחנו מתנצלים בפני כל אותם רבים שחיכו ולא הספיקו לענות, לעלות בהזדמנות ראשונה. תודה רבה לכם, והמשך שבוע טוב. לילה טוב.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.